ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים בעמוד 118 והגענו אל המהרש"א ז"ל. המהרש"א, רבנו שמואל אידליס. מה זה אידליס? בן אידל. היו לפעמים השמות משפחה היו קוראים על שם האישה, מכל מיני סיבות. ביאור התלמוד וברורו התחלק מיום חתימתו לשתי מערכות.
באיזה כן. תקופה הוא חיים עכשיו?
המערשה במאה ה-16, 17, המאה ה-17. הוא היה בוועד ארבע ארצות, הוא היה אחד מראשי ועד ארבע ארצות, וכן, כן, זו תקופה מפוארת של יהדות פולניה. כשפולניה הייתה אז מדינה גדולה שהקיפה חלק גדול מאוד של אירופה. זאת הייתה המדינה הכי גדולה. כן. ביאור התלמוד וברורו התחלק מיום חתימתו לשתי מערכות. מצד אחד, לקחה מקום בראש הכללת ים התלמוד לכל מקצועותיו ענייניו הרבים בפקיעות מפליאה, שנתנה את האפשרות להעריך כל סוגיה למשניה, לדייק ולהבחין את כל הקווים המשותפים והמבדילים ביניהם, ומתוך כך לחדור לעומק ההבנה ולהגיע לבירור יסודי וחולל. כן, זה מה שנקרא, אתה משווה בין הסוגיות, ומתוך השוואת הסוגיות אתה מדייק. זה אגב, יש בזה שתי שיטות. יש שיטה שאומרת שכל פעם שאתה רואה בתלמוד שתי דעות, או נגיד סתירה, זה באמת שתי שיטות. ואז יוצא שאתה לא חייב ליישב סוגיה אחת עם חברתה, אלא כל השאלה היא רק איך להכריע מה הסוגיה העיקרית ומהי הסוגיה הדחויה. אפשרות שנייה, מה?
להלכה.
להלכה, למשל, כן. למשל הרמב״ם הולך הרבה מאוד בכיוון הזה, יש מחלוקת סוגיות, זו סוגיה עיקרית, זאת סוגיה דחויה. לעומת זה, יש שיטה של בעלי התוספות, שאומרת שבעריכה של התלמוד, לא ייתכן שמחברי התלמוד לא חשבו על הכל, ולכן מוכרחים ליישב. ליישב, ואז זה נקרא אוקימתא, או חילוק, בין שתי הסוגיות. וביחד עם זה, באה ההתעמקות בכל סוגיה בפני עצמה. מה אכפת לי מה כתוב במקום אחר? בואו נראה מה כתוב כאן. השיקול הזהיר וההתבוננות החודרת בביאור העניינים במקומם. אחרי רש"י ותוספות נתייחדה שיטת לימוד זו גם לגבי המפרשים האלה וחידושי הראשונים בכלל. נוסף על הדיוק בסוגיות התלמוד לשיטותיהם, באה גם כן ההתעמקות בביאורי המפרשים האלה. כלומר, לא מספיק לבאר את התלמוד, אתה צריך לבאר מה התכוון רש"י, מה התכוון התוספות. גם פה תהיה לך שאלה, אולי רש"י חזר בו, או אולי רש"י לא סותר את עצמו, אלא צריך לעשות הוקימתא, והוא הדין לגבי התוספות.
עכשיו הוא אומר שתוספות הם מתעמקים בכל סוגיה בפני עצמה.
לא.
הוא שם את רש"י ותוספות.
לא, 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 לא. זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר ששיטת הלימוד הזו, לברר את הסוגיה בפני עצמה, עשו אותה כלפי רש"י ותוספות.
בדרך כלל שיטתו של תוספות זה לא...
אבל זה בדיוק מה שהוא מסביר, הוא לא בא עכשיו, לא, זה שהתוספות משווה בין סוגיה לסוגיה זה נכון, אבל אני שאני לומד את דברי התוספות, אני צריך להבין מה התוספות עצמם אומרים, מה הוא אומר, וגם בזה אפשר לדייק, כלומר להפוך את התוספות למין גמרא. כמו שיש מטרה להבין את הגמרא, יש מטרה להבין את התוספות, זה הכוונה. מה זה?
הרב אמר נכתב כלפי.
נכתב כלפי?
כלפי התוספות.
כן, כלפי התוספות, זאת אומרת, מה שעשינו כלפי הגמרא, אנחנו עושים עכשיו כלפי התוספות. זאת אומרת, בדיוק באותה מידה שאנחנו מעוניינים לדייק בסוגיה כשל עצמה, אנחנו רוצים לעשות את דברי התוספות לסוגיה. אחרי רש"י ותוספות התייחדה שיטת לימוד זו גם לגבי המפרשים האלה וחידוש הראשונים בכלל, נוסף על הדיוק בסוגיות התלמוד עצמו לשיטותיהן. באה גם כן ההתעמקות בביאורי המפרשים האלה בדיוק תלמוד. כלומר, בתוך כדי דיוק בכל מילה וביטוי, ובכל הרמזים הדקים והעמוקים הכלולים בהם, בהתאם לשתי השיטות הנזכרות. הגאון, רבנו שמואל אידליס, ז"ל, העיר בחידושי ההלכות שלו אור נפלא על כל אורחות הפרשנות של התלמוד ומפרשיו,
הוא הביא לידי בזיגה נעלה את שתי הדרכים הנזכרות. הידיעה הבהירה שבאה על ידי מיצוי המידות של מרום פסגת ההכללה של התלמוד, וברורו על ידי העמדת הסוגיות האלה לעומת אלה, שיראו בזה הבונים הראשונים זל, שסיגלה לעצמו במידה גאונית נפלאה והתבוננות מעמיקה ומקיפה בקווי ההשוואה וההבדלה לכל פרטי פרטיהם, ביחד עם ההבנה חודרת בעצמיות הסוגיות שבתלמוד וברדבי המפרשים וגדולי הפוסקים, במקום שדבריהם נוגעים לא רק להלכה, גם לפרשנות, להערת הסוגיות וביאורן, שבזה הגיע לפעמים לידי עמקות פילוסופית תלמודית.
מזה הבונים הראשונים.
מזה מה?
הבונים הראשונים.
הבונים, הכוונה החכמים הראשונים, חכמי הראשונים. בונים, אל תקרא בנייך אלא בונייך, זה נאמר על החכמים. כן. בונים מלשון הבנה, בעלי ההבנה.
כן.
גם, יש עוד הרבה, יש הרבה, יש מהרש"א, רמב"ן וכו', כן.
באיזה משלב נכנס הנושא של הגרסה, או אמיתות הגרסה, או נוסחאות שונות
של... פה זה בכלל לא נידון. לא, ממש לא. כמעט ולא, יכול להיות שלפעמים עסקו בזה, אבל אצל המהרש"א ממש לא. אצל המהרש"ל יש הרבה התעסקות, כן.
מה זה העמקות הפילוסופית
תלמודית? עמקות פילוסופית תלמודית, זאת אומרת שאתה רואה בתוך הסוגיה התלמודית איזשהו רעיון מופשט שהוא היסוד של הסוגיה. זה נקרא פילוסופיה תלמודית. לא, לא, אומר כל זה בחידושי ההלכות. ההגדה הוא עוד לא דיבר. למדרגה הגבוהה זו הגיעה הודות לישרות הנפלאה שבשכלו הגאוני, הכביר, שהקיף בסקירה כל כך עמוקה ומכללת את כלליות כל סוגיה עם כל דברי הפרשנים, הקדמונים וגדולי הפוסקים. ומתוך עומקה של ההלכה, מיצה את התמצית הנוגעת לפרשנות. ביחד עם ההערכה הכללית והמקיפה, דייק גם בכל הפרטים ופרטי הפרטים, וגם בדיוקים הלשוניים של התלמוד וגדולי הראשונים. זאת אומרת, מה שהרב אומר כאן, אתה לא מגיע לדיוק בלי שקודם כל יש לך בקיאות. הייתה לו בקיאות ויכולת סינתזה בכל התלמוד כולו, ומתוך כך הוא הגיע גם לדיוק ולפרטי פרטים. על ידי דיוק דק וקל, שפך אור גדול על סוגיות שלמות. בדיוקים אלה הגיע לפעמים עד לידי ספירת תיבות ואותיות. ביחד עם זה היה נזהר מאוד בתיקוני גרסאות, הוא השתדל ליישר את ההדורים על ידי התעמקות וחדירה לשורשי הסתירות והשינויים וחשיפת ההבדלים הרעיוניים שגרמו לפעמים לגילוי אורות גנוזים בפירוש סוגיות סתומות. במובן זה יש השוואה מרובה בשיטת לימודו לשיטת רבנו תם ז"ל בספר הישר. מה זה? הייתה מחלוקת בין רבנו תם לבין אחיו הגדול. אחיו הגדול של רבנו תם היה רשב"ם, רבנו שמואל בן מאיר. ורבנו שמואל בן מאיר, הרשב"ם, הרבה פעמים תיקן את הגרסה. אמר, יש קושיה בתלמוד, סימן שמשהו צריך תיקון. רבנו תם מתנגד לזה בתקיפות. והוא אמר, לא לעשות דברים כאלה. הוא אומר, אפילו זקני, רש"י, רק בשלושה מקומות שלח ידו לתקן את הגרסה של התלמוד. אבל סתם ככה, אנחנו לא צריכים בגלל שקשה לנו לתקן, אלא אדרבה, ליישב. וזה בא לידי ביטוי בספרו הגדול של רבנו תם, הנקרא ספר הישר, שאגב יצוין שהתמלה שיבושים במשך הדורות, ונתייראו לתקן את הגרסה, בגלל שרבנו תם אמר לו לתקן את הגרסה. עד שיצאו מהדורות מדעיות, בכל זאת, של ספר הישר, היום יש לנו ספר הישר בשלמותו. כן, אבל זה בעצם הרעיון, שלא לתקן את הגרסה, זאת אומרת, בזה הוא מתקרב לשיטתו של רבנו תם בספר הישר אשר לו. רבי חנניה